שלום רב למאזיני פינת ארץ עמדתנו, והפעם אנו עוסקים בתקופת התקומה, תחיית האומה, כשלמדנו את הקשר ואת התחלת ההתחדשות העבודה החקלאית, שלא היינו רגילים לה במשך אלפי שנים, והפעם נעסוק גם קצת בצורה החיצונית של התחייה הרוחנית, היא לשון הקודש. יש לדעת כי ייחודה של לשוננו הלאומית איננו מסתכם רק בעובדת היותה לשונו של עם השם הנבחר, לשון שבה חיו, דיברו ופעלו גדולי הנביאים וגדולי ישראל, ודבריה נאמרו מזמן היות עמנו בשיא תפארתו, כאשר המקדש עמד על מכונו ומלכי ישראל ישבו על כיסאם. לשוננו, כפי שניכר מן התורה ומפורש בדברי הרמב"ן, בפירושו לפרשת כי תישא, היא הלשון בה דיבר הקדוש ברוך הוא עם נביאיו. וכך כתב הרמב"ן שם: וכן הטעם אצלי במה שרבותינו קוראים לשון התורה, לשון הקודש, שהוא מפני שדברי התורה והנבואות וכל דברי קדושה, כולם בלשון ההיא נאמרו. והנה הוא הלשון שהקדוש ברוך הוא התעלה שמו מדבר בו עם נביאיו ועם עדתו: אנוכי ולא יהיה לך, ושאר דיברות התורה והנבואה, ובו נקרא בשמותיו הקדושים, ובו ברא עולמו וקרא שמות שמיים וארץ וכל אשר בם, ומלאכיו וכל צבאם, ובו קרא שמות לקדושים אשר בארץ, אברהם, יצחק ושלמה וזולתם. על חשיבותה של הלשון בבניין השלם של אדם מישראל והתייחסות בעניין זה לחיים בארץ, מצאנו בדברי רבי מאיר בסוף פרק שלישי בשקלים בירושלמי, וכך נאמר שם. רבי מאיר אומר: כל מי שקבוע בארץ ישראל ומדבר בלשון הקודש ואוכל פירותיו בטהרה וקורא קריאת שמע בבוקר ובערב, יהיה מבוסר שבין עולם הבאו. בפירוש קורבן העדה כתב שם כי הקביעות בארץ עם הדיבור בלשון הקודש, האכילה בטהרה וקריאת שמע, משלימים בקדושה את המרכיבים הגופניים והנפשיים של האדם, השלמה שמזכה אותו בחיי נצח. לשון הקודש, השפה העברית, הייתה חיה וקיימת בפיות עמנו במשך כל עמידת הבית הראשון, ומתוך התייחסותה לעם היושב ביהודה, נקראה בספר מלכים בשם לשון יהודית. חשיבות הדיבור בלשון הייתה כל כך גדולה, עד שקבעה בחשבון האלוקי היכן תהיה הגלות. וכך נאמר שהקדוש ברוך הוא הגלה את ישראל לבבל מפני שקרובה לשונם ללשון תורה, על מנת לשמר את צורתם הפנימית של ישראל. לאחר החורבן החלה הלשון הארמית הקרובה ללשוננו לשמש כשפת דיבור, ומאוחר יותר חדרה הארמית גם למקצועות הקודש. וכך נכתבו המדרשים המאוחרים והתרגומים שהיו מיועדים לעם בלשון הארמית. גם במשנה שחיבורה נעשה עדיין בזמנים שבהם ישב ישראל בארצו, כבר ניכרת ההשפעה הארמית, הן במילים והן בצורות ביטוי וסגנון שחדרו לשפתנו. תופעה מובנת זו של הקשר בין האדם לביטוי נפשו הלשוני, ובישראל בין צורתם הבריאה והופעת לשונם, נזכרה בדברי חבר בספר הכוזרי במאמר שני, וכך אמר שם החבר בהתייחסו למעלת לשון הקודש בזמנו: קרא אותה מה שקרא את נושאיה, נחלשה בהיחלשם ונדלדלה בעקב התמעתם. ובמקום אחר כתב: אשר ליתרון הלשון העברית מצד ההיגיון, הלו מבחינת העם אשר מצאה נדרשת לו בדיבור הנשגב, בייחוד ביות הנבואה הנפוצה בקרב העם הזה. על פי דבריו מובן שלא תיתכן גאולה לאומית או רוחנית ללא גאולתה של הלשון. כאשר התגברה הגלות והרס הצורה הישראלית התחזק אפילו בארץ ישראל, קיבלה העובדה ביטוי בשינוי הלשון, וכך נכתבו ספרי התלמוד הבבלי והירושלמי בלשון הארמית, כאשר לשון הקודש הופכת להיות אורחת והארמית בעלת הבית. כך נתחברו גם תפילות בלשון הארמית, ולשון הקודש הלכה ונעלמה. קרה ללשוננו מה שקרה לארץ ישראל. עם העלמותה מאופק החיים, החל היחס אליה לקבל הערצה מצד אחד, אך גם התרחקות מעולם החיים והמעשה. נוצר הרושם כאילו אין מקום בשוק החיים ללשון הקודש, ומקומה אמור להתכנס אך ורק בתכנים של קודש. מנחלת רבים הפכה הלשון לשפה של שאלות ותשובות בדברי תורה, והמון העם נפגש איתה אך ורק בתפילותיו ובלימוד התורה שבכתב. אחדים מגדולי ישראל בעלי השקפה רחבה יותר ניסו לתקן את המעוות ולהחזיר את הלשון אל החיים. כך מסופר במסכת שבת בפרק שלישי על רב יהודה שביקש בבית המרחץ נטר ומסרק. נטר זהו שמו של הסבון בלשון הקודש. ומטרת בקשתו, כפי שנאמר בגמרא, הייתה ללמד כי דברים של חול מותר לאומרם בלשון הקודש. הגמרא הביאה פסק הלכה מפורש בשם אביי, דברים של חול מותר לאומרם בלשון הקודש ואפילו בבית המרחץ. אמנם הגלות הכבידה את אכפה, ולאט לאט נשכחה לשון התורה ועזבה את עולם החיים. אפילו בתשובות הגאונים פעמים גוברת תפיסתה של הלשון הארמית על לשוננו. תקופת עדנה מיוחדת הייתה ללשון בימי תור הזהב ליהדות ספרד. בה נתברך עמנו בגדולי שירה ופיוט שהפליאו את מלאכתם בלשון הקודש. מהם שחיברו את השירים למטרות קדושות, כשירי שבח ופיוטי תפילה, שירים לשבת, מהם שכתבו שירי רגש ותיאורי חיים בלשון הקודש. אמנם גם בארצות אשכנז ואחרות נכתבו שירי קודש, אך שם נעדרה הלשון את הקלות ואת החיוניות שזכתה לה בספרד. העדנה זו שזכה לעמנו באותה תקופה, זיכתה את לשוננו בנדבך נוסף של בניינה, שנכתב ועבר אלינו ביצירות הכבירות של אותם הימים. באותם הזמנים נתחברו גם חיבורים העוסקים בדקדוק בשפה ובמחקרה. נתפרסמו שמותיהם של המדקדקים רבנו יונה אבן ג'נח, רבי מנחם בן סרוק, דונש בן לברת ואחרים. הרמב״ם כתב את מפעל חייו, היד החזקה, בלשון הקודש. וכך כתבו מפרשי התורה רש"י והרמב"ן את פירושיהם העצומים בלשון הקודש. אמנם החלון שנפתח לתקופה קצרה חזר ונסגר בגבור הצרות שתחפו. עם העליות לארץ אחרי גירוש ספרד נפתח חלון חדש ללשון העברית. גולי ספרד בעלי המסורת העברית החלו לעסוק בהפרחתה של הלשון בקומה נוספת ביישוב היהודי המתחדש בגליל. ספרי קודש מפורסמים, השולחן ערוך, ספרי קבלה ואחרים נתחברו באותה לשון כשהם קולטים לתוכם מושגים וביטויים שהזמן גרמם. גם פייטנים מוכשרים הוסיפו לאוצרותינו שירי שבח ומועדים. מהם המושרים עד היום הזה, ביניהם רבי ישראל נג'רה, רבי שלמה אלקבץ, מחבר לחדודי, רבי אלעזר אזכרי, בעל ספר חרדים, הידוע גם בשירו ידיד נפש אב רחמן, ועוד רבים. אמנם בדור זה לא הספיק אורכה של התקופה להביא את הלשון למשול בעולם החיים. שקיעתו של המרכז הארץ ישראלי בגליל הביאה לדלדול נוסף של הלשון. רק קרוב להתעוררות ניצני הגאולה בעת החדשה, הגיע זמנה של תקומת השפה. באיטליה כתב הרמח"ל שירי קודש ושירי חול, ובאירופה המערבית החלה אותה קבוצה שקראה לעצמה חוכמת ישראל לעסוק במחקר ספרי קדמוננו, ובעקבות זאת גם בעסק השפה. ההתעוררות הלאומית שהחלה אחרי המהפכה הצרפתית הביאה את רשמיה גם אל בית ישראל. אמנם הפעם נעשו החיפושים והדרישות דווקא בתחומי המתרחקים מהיהדות ומצוותיה, שחיפשו דרך אל הזדהותם המיוחדת עם בני עמם. כך החלה במזרח אירופה להיכתב ספרות חילונית, אמנם בתחילה מסביב לענייני ארץ ישראל וענייני העם, כמו אהבת ציון ושירי ציון אחרים, ששפת דיבורה ושפת הקודש. ואם כי שימשה השפה מנוף להתקרבות ולהרגה אל עמנו ותולדותיו בקרב הרחוקים, שימשה כתיבה זו שנעשתה על ידי רחוקים כסיבה להתרחקות נוספת מן הלשון בקרב היהודים החרדים לתורת ישראל ולשמירת מצוותיה. רק בארצות המזרח ובמקצת בארץ ישראל, שם לא היו חששות מפני השפעת ההשכלה, המשיך יחס אוהד לשפת הקודש. על רקע זה צמח אליעזר בן יהודה, שבא מאירופה המזרחית אל הארץ וקיבל על עצמו להחיות את השפה לדיבור עברי חי. אמנם גם קודם לכן שימשה השפה העברית בארץ כגשר לשוני יחיד בין יהודי ספרד לעולים מיהודי אשכנז, שהביאו איתם את לשונות הגלות השונות. אך ההכרח עזר להצלחתה המעשית של שפת הקודש כשפת הדיבור. בין המבטאים השונים שרווחו באותה תקופה, בחר אליעזר בן יהודה במבטא הספרדי. ייתכן, ובחירה זו נעשתה בגלל נוחותו של המבטא לדיבור, ואולי בגלל שיתוף הפעולה של יהודי המזרח, ואולי גם בגלל ראייה דמיונית של תחיית העם היהודי כדמיון הערבים, שבחיצוניותם הזכירו לו את היהודים בימי קדם. מאמציו של בן יהודה בחידוש השימוש בלשון נתקלו במכשולים רבים, מהם טבעיים ומהם חברתיים. המכשול הטבעי נבע מקושי ההסתגלות להחיות שפה שהשימוש נעדר בה זמן מרובה, ועל כן לא התאימה כל כך לצורות החיים החדשות שהשתמשו במושגים שצמחו עם שינוי הזמנים. נוספו לכך התנגדויות חברתיות שבאו מכיוונים שונים. מצד אחד הכיוון החרדי, ומצד שני הכיוון המתבולל. החרדים הסתייגו מתחיית הלשון מסיבות דומות להתנגדות לציונות, ומהם אישיותו של בן יהודה וחבריו שלא נתנו כבוד לתורת ישראל ולמצוותיה. כמו כן גם חרדת קודש מפני שימוש יומיומי בשפה שעד היום נתייחדה לתורת השם ומאמרי חז"ל. נוספו לכך מעצורים נפשיים לשימוש במילים מתחדשות שלא נתקשרו עם המובן הדומה להם בלשון חז"ל. חלק העם שנטה להתבוללות התנגד מסיבות עקרוניות לשימוש בלשון הקודש, כיוון ששימוש בשפה לאומית היה עלול לדעתו לעצור את קבלתו למשפחת העמים האירופאים שנערצו על ידי המשכילים באותם הזמנים. על רקע התנגדות גוברת זו, מימין ומשמאל, מלפנים ומאחור, ניתן להעריך את הצלחתו ואת מסירותו הגדולה של בן יהודה במפעל תקומת השפה בזמננו. יש לציין כי למרות הנהגתו החילונית באורח חייו, השתדל בן יהודה במפעל הלשוני להתאים את כל החידושים והשימושים על פי מה שמקובל במסורת ועל פי הבנת המילים על ידי רבותינו, ראשונים ואחרונים. למאבקיו על חידוש השפה הצטרפו רבים מבני היישוב החדש, שראו בחידוש הלשון יסוד מרכזי בבניינה של האומה. בין עוזריו היו גם יהודים שומרי תורה ומצוות, כמו החכם לונץ, שהוציא לאור כתבי עץ בהם הפיץ ידיעות על תולדותיהם של ישראל ועל תולדותיה של הארץ ואתריה. פרומקין, בעל עיתון החבצלת, דוד ילין ועוד אחרים, שיסדו אגודה בשם תחיית ישראל, שתוכניתה הייתה מכוונת לתחיית הלשון ולחידוש היישוב. חידוש מעניין שחידש בן יהודה, אך לא תפס, היה שימוש בתאריך שנהג למנות מחורבן מקדשנו, כדי לקשר את העתיד עם העבר הלאומי. אמנם, אנו נוהגים להשתמש בתאריך העברי המזכיר את בריאת העולם, ובכך מחזק את אמונתנו בבורא עולם, ומחזק את תקוותנו שבורא עולם הוא זה שיחדש גם את ישראל כמעולם ושנים קדמוניות. המחלוקת עם הציבור החרדי הביאה להכרזת חרם ונידוי כנגד בן יהודה, שנתפרסם בחוצות ירושלים. אולם רודפי השלום הביאו לקירוב הלבבות ופרסמו ידיעות על בקשת מחילה מצידו ועל התרת החרם. גם במאבק נגד המתבוללים נחלו מחדשי השפה ניצחון, כשהצליחו להכניס את הדיבור בלשון הקודש לשפת ההוראה בבתי הספר היסודיים והגבוהים. כל זאת למרות התנגדותם של בעלי ההון מחוץ לארץ, שדרשו כי ההוראה תהיה בלשונות האירופאיות, הגרמנית והצרפתית, שנחשבו בעיניהם ללשונות התרבות המתקדמת. בזמנו שבתו הסטודנטים בטכניון כנגד ההוראה בלשון הגרמנית, ובסופו של דבר אותם סטודנטים מהם יצאה ברכה לישראל להחזיק במה שראוי לישראל. הלוואי שנזכה שגם בזמננו יהיו הסטודנטים באוניברסיטאות נאמנים וקנאים לכל אשר שם ישראל דבק בו. מורנו, הרב צבי יהודה זצ"ל, היה רגיל לציין כי באותה תקופה של חידוש השימוש בשפה, פעל הצדיק המפורסם בעל החפץ חיים, בחיבוריו חפץ חיים ושמירת הלשון, לזיכוך הפנימי של הדיבור מכל השיגים שאינם ראויים לעם הקודש. כך זימנה השגחה שבמקביל לטהרה הפנימית של הלשון, יזכה עמנו לחידושה של ההבעה המתקשרת בלשונם של יצירות הקודש מאז ומעולם. גם ביחס להערה כי ישנם מילים ששורשם נשאב מלשונות הגויים, אם כי בכניסתם לשימוש בפינו קיבלו צורה דקדוקית עברית, האם ניתן להצדיק גם אותם כחלק מלשון הקודש? נצטט על כך את דברי הרמב״ם, גאון האמונה וההלכה מדורות ראשונים. וכך כתב בפירושו לפרק א', משנה ראשונה בתרומות: עיקר כל הלשון מן הלשונות חוזר למה שמדברים בין בעלי אותו הלשון ומה שנשמע מהם. ואלו בעלי המשנה, התנאים, בלא ספק עבריים היו במקומם, רצוני לומר בארץ הצבי. ונשמע מהם לשון תרם, ובה נשתמשו. הנה זו ראיה שהוא מקובל בלשון, שזו המילה לשון מלשונות העבריים. מדברי הרמב״ם יש ללמוד, כי אם עמנו בצורתו הבריאה בחייו בארץ, קיבל לשימוש מילים שצורתם מחודשת ביחס ללשונות התורה, ניתן להצדיק גם מילים אלו כאבני בניין הראויים לשיחת לשון הקודש. על כך יש לצרף את דברי חז"ל במסכת עבודה זרה בקשר לתקנות הראויות להתקבל כסייגים לתורה ולדברי חכמים, שהם תלויים בקבלת העם, כדברי הכתוב במלאכי. אותי אתם קובעים הגוי כולו. כי אם נקבעה תקנה והסכימו עליה רובם של ישראל, תקנה זו הופכת לחלק בלתי נפרד מהתורה כולה. כל זאת מתוך הידיעה על כוח הקודש העצום שמצוי באופן טבעי בעמנו וביכולת כוחו הבריא לעכל ולקלוט את כל הראוי לו. כך נראה באספקלריה של מבט אחרי קרוב למאה שנה, כי ישנם מילים שתקנו מחדשי הלשון שנתקבלו בשפת הדיבור, וישנם כאלה שנדחו. וכך מכריע טבעו הקדוש של עמנו במקום שאין פוסקים ומכריעים כראוי. ניתן להמליץ על כך את מליצתו של אליהו לאיוב. ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חוכמה. עד כאן דברנו להיום, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להתחדשות כל קומתו של עם ישראל בגוף וברוח בארץ ישראל השלמה במהרה בימינו אמן.